ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, נעשה ניסיון נוסף לכתוב את הסוגיה הזאת של עניין נקודת החוכמה המקומה. כשהחבר אומר שלפילוסופים יש התנצלות, אין לצפות מהם הרבה ביחס לבריאת העולם, מה שהם טוענים שהעולם קדום מפני שהם העולם לא יורשו חוכמה ולא דעת כמיוונים, ויוון מייבת שוכני הצפון. אז פה מתחילה הנקודה שאותה אנחנו אמורים לברר. מה אכפת לך שהם שוכני צפון? מה קשור אם אתה שוכן בצפון? אז אתה לא מבין שעולם ברור, אבל אם אתה שוכן באמצע אז העולם ברור. גם בלוח הכפל זה עובד ככה. ואילו החוכמה באה בירושם אדם, החוכמה נעזרת על ידי עניין אלוהי, אינה אליו זה השם אשר הוא סגולת נוח, לא שר החוכמה ולא תסור מן הסגולה היא מאדם. והנה עוד טיעון שאותו אנחנו אמורים להסביר. שהתחילה חוכמה ביוון מעת התגברות כוחם, ונעתקה החוכמה עליהם מפרס, ופרס מן הכסדים, ועמדו בהם הפילוסופים מפורסמים בתקופת שלטונם, לא לפני כן, לא אחרי כן. ועת שעבר השלטון לרומים לא קם בהם פילוסוף מפורסם. טוב, אולי זה עובדה היסטורית, כנראה באמת עובדה היסטורית. כל פנים המציאות ההיסטורית קרובה מאוד למה שמתואר פה. ורק השאלה הטריוויאלית זה מה שמן הסתם תמה עליו המלך לשמע הדברים האלה. מה זה קשור לנושא? זאת אומרת, מה אכפת לך מתי הם היו חכמים? ובאיזה תקופה הפסיקו להיות חכמים? העיקר בשעה שהיו חכמים אמרו מה שאמרו. אז השאלות הן ברורות. אנחנו כבר התחלנו לקרוא את התשובה לעניין, ואני חוזר עוד פעם על מה שהתחלנו בפעם הקודמת, בתקווה שהפעם נצליח גם להקיף את זה לכל הפחות מבחינה כמותית, ואחר כך גם להבין את זה. אני עכשיו מנסה להסביר לכם את התשובה ברובד השני. אני לא חוזר עכשיו על מה שאמרנו, מה על פניו התשובה פה ברובד משכילות הכסף, מה שכל אחד מבין בתשובה הזאת שיבין. כי הנקודה היא פה הרבה מעבר לנדידת אינפורמציה, שעברה אינפורמציה על דבר בריאת העולם ממלכות למלכות. זה לא הנקודה שמתשתשת האינפורמציה בהעתקות שלה, בדיווח שלה מתרבות לתרבות. כי מה שאומר החבר למלך הוא שכאשר תשים לבך לממד המציאותי עליו אני מדבר, כאשר אני מצביע על המציאות הישראלית באופייה ובאיכויות וסגנון חייה, הוא מראה שבה מוטבעת החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. וכמו שהערכנו וכמו שדיברנו, שהקביעה פה בסיכומו של דבר בסוגיה זה מה שבסוף יש מקום לקוות שהמלך הבין את מה שהחבר התכוון כבר בהתחלה, למרות שהוא כדרכו לא כל כך מסביר ביד רחבה את עומק כוונותיו. אבל כשהוא מדבר בסוגיה הזאת של קדמות ובריאה, זה לא נושא שהרציונליות הלוגית יכולה להכריע בו, כי ההיגדים הלוגיים מבחינה לוגית שני הטיעונים הם שווים, הם שניהם לא לוגיים. אי אפשר לתפוס לא את הרעיון של עולם ברור, אפשר להוכיח לוגית שאי אפשר להוכיח את זה, וגם הטיעון שעולם קדמון הוא גם כן דבר שהוא לא באמת קונספטואלי, אלא באמת דבר שהמוח האנושי יכול לחשוב על זה, הוא יכול לטעון את זה, אבל הוא לא יכול לחשוב על זה. גם את זה אפשר להוכיח. ומתוך כך, המשקל הלוגי של שני הטענות הם שוו, הוא שווה. אבל מה שיכריע את הסוגיה, זו החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. והחוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, הערכנו בזה שזה לא מדובר על ממד אינטלקטואלי, אינפורמטיבי, שיכול להיות מעובר בצורה לימודית, מאדם לאדם. אלא זה מדובר על תודעת העל המוטמעת בחיים ומתבטאת בעומר החיים של האומה הזאת בכללות דורותיה, שהיא בתודעת עולם ברור, כי חייה זה מציאות עניין אלוהי. העניין אלוהי חי באומה הזאת ומהווה כנפש ללב ביחס לאומה הזאת, והוא יוצר חוכמה, שיטה, גישה מסודרת לחיים. כשאתה עוקב אחר אומר החיים הזה, אתה מבטא, אתה מגלה שמבחינת תודעתית, פסיכולוגית של התרבות הזאת, ההנחה היא שהכל הוא ערכי, הכל הוא אידיאלי, הכל הוא חשוב, דברים גדולים, דברים קטנים, הכל משמעותי. ככה מתנהלת התרבות הזאת, היא תשקיף וביטול וגילום של נפש העם הזה. ואם ככה אתה רואה שחי העם הזה בתודעת עולם אלוהי, עולם ערכי, עולם ברור, הוויית החיים הזאת, תודעת החיים הזאת, היא ייחודית לעם הזה, היא בלעדית בעם הזה. זאת תודעת העל של חייו. תשים לב שעיקרון הזה שעומר החיים הוא מבטא איזה תודעת על הגותית, חוכמתית, זה לא ייחודי לעם הזה. בכל מקום זה כך. רק עכשיו תעקוב אחר עומר החיים ותבין מה ההגות הפנימית שעומדת ביסודו. וקו תודעתי ערכי מתנוצץ בכל עם ובטח בכל אימפריה. כי שוב אני מקריא, כאשר תשים לבך על הממד המציאותי עליו אני מדבר, כאשר אני מצביע על המציאות הישראלית באופייה ובאיכויות בסגנון חייה, ומראה שבה מוטבעת החוכמה המחוזקת בעניין אלוהי, ומסיק ממנה שתודעת על של החיים האלה היא המציאות, היא בריאה אלוהית, תוכל להבין על ידי צורת ההסתכלות הזאת תופעה מיוחדת שלולי צורת ההסתכלות שלי אין לה הסבר. שים לב אדוני המלך, כי ממד הווייתי ורובד נפשי שכזה נותן את תוצאותיו בכל מקום. תודעת העל של החיים בוודאות ערכם המוכרחת לעמוד ביסוד מוטיבציות מדיניות וארגוניות של עמים, במיוחד כאלה, במיוחד כאשר מתגלה בהם תנועת חיים אנרגטית, עוצמתית, אימפרטורית. ושים לב שמוטיבציית החיים הזאת, וכמו באדם הפרטי, שאם הוא לא חושב שיש לו משהו חשוב לעשות היום, אז אין לו מוטיבציה לקום מהמיטה. ואם הוא זז, זה בגלל שזה חשוב לו לזוז. ואם יש לו הרבה אנרגיות, אז סימן שיש לו משהו נורא חשוב לעשות. אבל אם לא היה לו שום דבר חשוב, הוא היה דואך. ואדם דיכאוני זה גם מצב של אדם דיכאוני, זה אדם שאני חושב ששווה פה לחיות, לא שווה להתאמץ להמשיך להיות פה. אדם כזה הוא גם ימות מהר, אפילו פיזית, לא רק אם פרם מוטיבציית החיים הוא לא זז, הוא ימות כי מערכת החיסון שלו תיפגע. תם המשל והוא הדין לנמשל, והנמשל הוא בחיי עמים. כל העמים אותו דבר, העמים כמו בן אדם, גם הכוח הקולקטיבי המוני המניע עם, הוא גם כן, הוא בנוי מאותה תודעה פסיכולוגית שנמצאת באדם. והיה ועם הוא לא בטוח שיש ערך בחיים, הוא לא ישרוד, כי החיים הם כאלה שלא נותנים מקום לחלשים, לא נותנים מקום לאלה שהם לא מוכנים להתאמץ בשביל הקיום שלהם. במקום שאין ודאות שכדאי להתאמץ, אז המציאות תשטוף אותם כמו שהיא שטפה בסיכומו של דבר את כל העמים כולם. עכשיו, כשיש עמים שיש להם תקופות שהם מאוד עוצמתיים, זה בעצמו מבחינה פסיכולוגית מעיד על תודעת על שאומרת שהחיים הם, יש משהו חשוב. כשאימפריה היא אימפריה, אז היא עוצמתית, היא זזה, היא מזיזה עמים, היא עושה הרבה דברים. יש בתודעת על של חשיבות. עכשיו צריך לשים לב שבד בבד עם התסמונות, עם הביטויים המדיניים הפוליטיים, בהתאם לכך גם מופיעים כוחות רוח, כוחות הגות, כוחות יצירה שדואך את האומה מבחינה פוליטית, בד בבד עם כך גם דוחים כוחות רוחה, והאנשים בעלי העוצמה רוחנית פחות מצויים. אז זוהי תופעה מעניינת שהמדע לא נתן דעתו עליו, והמחשבה החילונית הרגילה, כמו כל דבר, כמו אדם רגיל, ככה גם בחברה. אז ככה כבר אמרו מי שאמרו, אנשים חכמים, ששאלות שאנחנו לא יודעים תשובות עליהן, אנחנו פשוט לא שומעים אותן, מקפידים לא לשאול אותן. וחברה שיש שאלות שהן קשות לה, אז פשוט לא מבחינה בהן. זה דוגמה לשאלה קשה שחברה, בטח חילונית, לא יודעת לענות את זה. אין סיכוי שתענה את זה, היא לא יכולה להכחיש שאלה עם העובדות, אבל זה הופך להיות עובדות לא רלוונטיות לה. למה? כי לא יודעת להם הסבר. אבל אני, אומר פה החבר, יודע לתת לך הסבר. על פי צורת ההסתכלות שלי, זה הופך להיות שיטתי, זה הופך להיות הגיוני. ותשים לב שזה שהמציאות עובדת ככה מעיד על מימד במציאות, כי אתה עומד פה על חוק מציאותי. אז כן, לכן הוא אומר, שים לב, הנקודה הזאת של השומע הרדוד, היא עושה הרושם כלא רלוונטי ולא קשורה לעניין, מבלבלת בטעונה, היא מהותית ומוכיחה את צורת ההסתכלות הפנימית של תפוחי הזהב. היא שים לב לעבודה המוזרה הזאת, ש מוטיבציות מדיניות וארגוניות של עמים, במיוחד כאשר מתגלה בהם תנועת חיים אנרגטית עוצמתית אימפרטורית, היא באה בתואם ובו זמני עם אנרגיות רוחניות המופיעות באנשי איכות המוציאים בקרבם מתוך כך אמונה המחוללת את המוטיבציה לגילום הגות, פעילות שכלית, פילוסופית. וכפי שאמרנו, המוטיב העולה מעצם הנטייה של רוח האדם להתבוננות מקיפה אתר אחרי מכנה משותף מבחינה פילוסופית, דעות ואמונות, רוחמה ומדע בכלל, היא הנחה במציאותו של המכנה המשותף. כל מדען, כל פילוסוף, הוא אולי לא שם לב לזה, ויש ביניהם אנשים גוחכים שגם קוראים לעצמם אתאיסטים, לא מאמינים, אבל, או אנשים שקוראים לעצמם רציונליסטים, אבל לא שמים לב שהנטייה לרציונליות והמוטיבציה אליה היא לא רציונלית. וזה מתבטא בעצם העובדה שלפני שידעת כלום כבר חיפשת את הנוסחה. מה פתאום שחיפשת את הנוסחה? הלו, לא גילית מהי הנוסחה, לא גילית מהי השיטה, מי אמר לך בכלל שיש דבר כזה? אלא כמו שאמרנו בפעם קודמת, שים לב, ולכל אדם יש חלום, או במילה אחרת, בשפת הרחוב, אמונה. שפירוש המילה אמונה, הנחה, עכשיו, פירוש המילה אמונה עכשיו, זה משמעו ברחוב שלנו, אמונה, כלומר, הנחה על דבר מציאות כאמיתית, על אף שאין לך יכולת להוכיח את זה. אבל ההנחה הזאת היא מאוד יסודית, מאוד מהותית, והיא עומדת כתשתית פסיכולוגית להישגים המנטליים, האינטלקטואליים, הממשיים, האגותיים. הנחה זו בעצמה יסודה באמונה, באמציאות ערך ביסוד היש. ועל כן האינסטינקט הרוחני באדם מחפש את הסדר שבמציאות. והוא עסוק משחר ימי התרבות האנושית בלימודו של הסדר הזה ובעמידה על חוכמתו. זה מה שעושה העולם המדעי משחר ימה ועד הלא, וגם העולם ההגותי משחר ימה ועד הלא. העובדה שבני אדם נוטים לחשוב מידע על הנחת יסוד שלרוב היא סמויה ולא מודעת, וגם אלה שנוטים לחשוב לא חושבים טוב. ולמשל מה שאני חושב פה והוא מסביר לכם, אני חושב שרוב בני אדם החושבים לא חשבו על זה, אבל זה לא משנה את העובדה, כי תגידי, אם אני אגיד את זה אז אי אפשר להכחיש מה שאני אומר פה זה נכון. וזה לא משנה אם זה מודע או לא מודע, אבל ככה אנשים מתנהגים. והנחת היסוד של הרוב היא סמויה, אבל זה ממש לא משנה אם סמויה או גלויה, אבל הנחת היסוד שעומד ביסוד מוטיבציה אינטלקטואלית זה הנחת יסוד שישנו ערך, ישנה חשיבות, יש סדר. המציאות איננה כאוטית, איננה טוב ובור. העובדה שבני אדם נוטים לחשוב מידע על הנחת יסוד של הרוב היא סמויה ולא מודעת שישנו ערך. אילולי הייתה מונחת בעבקי הנפש אמונה, שוב אני משתמש פה במילה אמונה במובן הכי פראי של המילה, אבל אילולי הייתה מונחת בעבקי הנפש אמונה, אף שאין בידה ביסוס עובדתי שיש בכל מרחב עובדות המציאות סדר, משטר, ערך וחוכמה, שום מדע או שיטה פילוסופית לא היו קיים. לכל הגות מדע ושיטה קודמת האמונה שישנה שיטה. שהרי כאשר פילוסוף כזה או אחר מציע שיטה, קו הגיוני, צורת ניתוח של המציאות העומדת על עקרונותיה, ברור שהוא לא נולד עם השיטה הזאת. זו הייתה נקודת זמן שבה הוא לא הכיר את העקרון, ואם לא שהייתה בו אפריורית, כלומר קודם לכל ניסיון, אמונה פנימית בלתי מוכחת אך מונחת כוודאית שיש עיקרון ושאפשר למצוא אותו, הוא לא היה מחפש אותו. שהרי אם ההנחה היא שביסודה המציאות היא כאוטית, אז אין לצפות ממנה לדבר מלבד אקראיות, שליטת תוהו ובוהו וחושך בכל. אז למה שיהיה פה מדע? אז למה שתהיה פה שיטה? אז למה שתהיה פה חוכמה? אז למה שתגלה פה איזה עיקרון בשום תחום שהוא? כי אין עקרונות. על בסיס זה צריך להבין את השלב הבא. שורש החוכמה האנושית הכללית היא תודעת העל המורכזת באומה הישראלית, אותה אומה שמציאותה עצמה היא התגלות העניין האלוהי. אור אלוהי מעולם בעולם ובאדם. עצם ההוויה של העם הזה זה ביטוי של העניין האלוהי, והתגלמות העניין האלוהי במציאות, בעצם היותו, בעצם הווייתו, בעצם היסוד שגורם לו לסגנונו בו הוא מופיע על פני ההיסטוריה. כאשר הייתה ממלכתנו במקומה ובשיאה, התבטאה התודעה האמונית הכללית החיה בנו בזרמי החיים הישראלים. ואותם זרמים איתניים שתפו ועלו מעוצמות חיינו ומלאו וחדרו בחיי כל, והשפיעו באופן טבעי ממילאי על הכל, את קודש החיים, אמיתת החיים ומוטיבציות התעלותם הרוחנית, המדעית והמוסרית. תודעה אמונית זו היא החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. כשהאימפריה הישראלית הייתה בשיאה במלכות שלמה, אז זה לא עניין של אינפורמציות מיוחדות שהיו לנו, יכול להיות גם כן, אבל הוויית חיים, תודעת חיים, זאת שכשאתה בוקח את העיניים, מפעיל את השכל שלך, אז אתה תבחין בה בעומר חיים עולה מכללות כל דורות האומה הזאת וכל סגנון ההיסטוריה שלה. אבל כשהיא הייתה בתקופת הזוהר שלה, בתקופת העוצמות שלה, אז הפסיכיקה הזאת, המבנה הנפשי הזה, אופי החיים הזה, המנטליות הזאת, שלא לדבר שמילה בתודעת העל שלה, אלא מאחר שהכל אורגני, כל המציאות קשורה בכל, אז אופי החיים הזה סחף איתו את כל הסביבה, והסביבה היא האנושות, ונתן את רישומו בה באנושות גם כן, באיזה מידה. תודעת החיים האלה היא התמצית העליונה של העולם הערכי, מאחר תודעה אמונית זו היא החוכמה המחוזקת בעניין הדמוקרטיה. תודעת החיים האלה היא התמצית העליונה של העולם הערכי, מאחר שהחיים הישראלי האלה, החיים הישראלים האלה מרכזים בעצמותם את תמצית זרמי חיי ההוויה כולה. מה שמתגלה בעם הזה, הלא זה פועל יוצא של העניין האלוהי, אבל העניין האלוהי לא רק מתגלה בעם הזה, הוא גם מתגלה בדומם, הוא מתגלה בצומח, הוא מתגלה בחי, הוא מתגלה באנושיות, הוא מתגלה בעם הזה. זה כל זרם אחד, והעוצמה שזורמת בעם הזה מזרימה את כל הזרם הזה בכל. החיים הישראלים האלה מרכזים בעצמותם את תמצית זרמי חיי ההוויה כולה. זרם החיים המרכזי זורם דרכנו, ועל כן התודעה החוכמתית הזאת לא פסקה ולא תפסוק מן הסגולה, כמו שאומרת. אצלנו זה פשוט תודעת עד שהיא הטבע שלנו, והיא לא פסקה. החוכמה נעזרת על ידי העניין האלוהי, המחוזקת על ידי העניין האלוהי, ולא שרה החוכמה הזאת ולא תסור מן הסגולה מהאדם, זה פשוט הטבע שלנו. כי הסגולה הזאת, התכונה הזאת, האופי הזה, זרם החיים הזה באופיו הייחודי, איננו כי בזר השם שהוא סגולת נוח, ואיננה כלל מסגולת השוכנים בצפון. אז אם זה אינפורמציות, אז זה בדיחה, שבצפון אתה יודע את לוח הכפן, בדרום אתה לא יודע את לוח הכפן. אבל לא על זה מדובר. לא מדובר פה עכשיו על תודעה אינטלקטואלית או אינפורמטיבית, אלא על אופי החיים. ואופי החיים, כשהוא מרכזי, אז הוא תופס מציאות מרכזית בכלל, גם בהתאם לטבע. וכשהוא צדדי, אז הוא צדדי גם גיאוגרפית, כי הכל פה אורגני והכל מתאים לעיקרון ההווייתי הזה. ליוונים לא הופיע כי עם זרם צדדי, כי זרם החיים הגניאלוגי, כלומר של עץ הייחוס, של עץ של השולשלת, השולשלת של מאב לבן, של המורשת הגזעית של הזרם ההווייתי המרכזי, הוא מימד אונטי, כלומר ישותי, הווייתי, מציאותי, עולמי, מופיע בחיות הישראלית של עם הסגולה, ומתבטא גם בממדים הגיאוגרפיים והאקלימיים, במקביל ובהתאמה למישורים הרוחניים התודעתיים האמוניים. כי ההוויה היא מערכת אורגני המקשרת בין כל הרבדים הפיזיים, פסיכיים ורוחניים. ובני יפת לא הגיע אליהם החוכמה, הם יושבי הצפון. הוא עוד יפתח את הרעיון הזה במשך הספר. שם הוא יגיד בלקמן בסעיף צדיקי, שם היה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבאמצעם נמצאת ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. החוכמה המחוזקת בעניין אלוהי זה עניין דבוי, שוב, אבל לא מבחינה אינפורמטיבית בלבד, מבחינת תודעת העל של החיים. יפית יצא אל הצפון וחם אל הדרום. וסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק, ולכן שלח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא, ארץ כנען. כי רק פה זרם החיים יופיע בצורה האותנטית, המלאה, האלוהית שלו, המרכזית שלו. אלא מעט, ממשיך פה החבר אצלנו, מעט שגברו וניצחו את האומות שנלחמו בהם, ורק אז נעתקה חוכמה עליהם מפרס ואל פרס מכסדין, ורק אז עבדו בהם הפילוסופים מפורסמים בימים ההם, לא קודם לכן ולא לאחר מכן. מה זה קשור? זה קשור כי אמנם הנה כבשו אותנו, דיכאו אותנו, נחרבו, מוטל כבוד מבית חיינו, נפזרו עצמנו לפי שאול, וכל החיים הפנימיים החזקים והאמיצים באומץ אלוהי הגבורה והנצח נדם והושפל. ואומה נפלה מעמדתה בגרושה מבית חייה, והנה נשברנו כשבר נבלי יוצרים, דאחה ספרת החיים שלנו, ושברים ממנה נשארו כחוכמות, והחוכמות נגנבו. מי אומר שהחוכמות נגנבו מאיתנו? זה מטבע לשונית של החבר במאמר שני. והנה הן הולכות ומאבדות את התודעה החוכמתית האותנטית המקורית. החוכמה מועתקת ממקומה ויוצאת כהעתק המאבד מן המקוריות, מן מקוריות המקור, עוברת לכסדים, וגם הם נכבשים על ידי הפרסים, וגם הם נכבשים. והנה הוא הודקה חוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הבבלים, ורק אז קמו הפילוסופים וכו'. אם כן, הוויית חיים מלאה מעולם לא הייתה להם ליוונים, רק חלחול של דלף חיים מעוות הגיע אליהם. כאשר נשברנו אנחנו, עוות אופי החיים האלוהי שזרם בקרבנו, והנה זורה הזרם המקורי, בלשון הנביא, ושמתי חסאי בעילם, אליי קורא מסעיר, ותחת אלה רגזה ארץ ולא תוכל שאת, וחילול השם במה שזרימת העניין האלוהי אינו מרוכז בישראל, ותחת עבד כי ימלוך וגומר ושפחה כי תירש גבירתה רגזה ארץ. וכדברי חז"ל במדרשים על כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, כיסא מלכותו זה כיסא שלמה שנלקח מירושלים למצרים ולבבל ומשם למדי, אך כיסא שלמה הוא כיסא השם, וישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם, כלומר המופע האלוהי במציאות. בעת ההיא קראו לירושלים כיסא השם, אומר הפסוק. אבל כאשר החיות האלוהית מוסתת, מועתקת ממקומה ומוזרמת לשושן, כדברי המקובלים, כשעם ישראל בגלות, אז השפע האלוהי זורם בשרי אומות. זרמים רוחניים ומוטיבציות נפשיות הנה מפריחים את התרבויות שלהם. זו החוכמה שהם גנבו. אינפורמציות אתה לא יכול לגנוב, מה תגנוב? גנבו מאיתנו את לוח הכפה. מה זה קשור? כן, אבל פה מדובר על החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, על עוצמת החיים המתגלית ותודעת העל של החיים המתגלית. היא מופיעה בהם, לא מופיעה בנו. ואוריינטציית החיים בהתאם. גם שבנו, אין בנו את האימפריה, העניין האלוהי בנו, תודעת העל שלה מכללות כל ההיסטוריה שלנו, היא עדיין נומרת את אותו עומר. ומכל מקום, בנקודה ובזמן מסוים, הופעה היא חלשה. בלשון הנביא נקרא חילול השם. ויבואו בכל יום שבאו שעה ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם האלה ומרצו יצר. אבל בזה החיות האלוהית המקורית, היא ותודעות החיים שלה עם תובנותיהם הולכות ומתעמעמות. זה לא שבאמת זרם החיים כמו שהיה אמור להופיע במסגרת הישראלית, לו הייתה שומרת על תקנה, על עניינה, על התמתה, על אופייה האותנטי, אז היה מופיע בעוצמות שלא באמת אתה יכול לשחזר אותם בשום מקום אחר. לא שאין אימפריות אחרות שהן גם הן כאין האימפריה של שלמה המלך, ומכל מקום רק כאין, לא ממש, כי שם הכיסא של שלמה הוא לא באמת מתאים לשום מקום, בתוצאות של תודעת החיים העליונה הן אינן מופיעות באותה בהירות כמו שמופיעות באוריינטציית התרבות של ישראל. אבל כן, גם שם זה מגיע אנשי הגות, אנשי ערכים, אנשי אמנות, אנשי דת, חדום עבר. אבל בזה החיות האלוהית המקורית היא בתודעות החיים שלה, עם תובנותיהם הולכות ומתעמעות, ואת מקומם תופסים שברי מוטיבציות חיים ושברי מערכות שכליות, והובים להגמוניה התרבותית. בד בבד עם זה נשבים כוחותינו הממשיים, כמו שכתוב למשל בדניאל: ילדים אשר אין בהם קולמו, בטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. כלומר, ילדים יפים וחכמים ביופיים ובחוכמתם של ילדי ירושלים בלשון מדרש שלך. והנה הם מוכשרים על ידי שוביהם לשרת, אבל בהיכל נבוכדנצר. בדברים אלו, בשורות האחרונות, הצבענו על משכיות הכסף ותפוחי הזהב כאחת, כי שתי הממדים נכונים והם באים באחד, נדידה של אנשים וכישרונות המנוצלים לטובת תרבויות ועמים שאנו בשבי גלותם, וגם נדידה של אינפורמציות ממשיות שעוברות מאיתנו אליהם, כל מיני חוכמות, כי כל החוכמות היו אצלנו ועבדו, ועכשיו הן נמצאות אצל אומות העולם. כך הוא יגיד את זה בהרבה מקורות, הוא יגיד את זה פה לכמן בהמשך הספר, והבאתי פה עוד הרבה מקורות שעכשיו אני לא רוצה להקריא לכם, אני מרכז את המחשבה הבאה, אל תאבדו את חוט המחשבה. אז עד כאן העובדות האלה זה מבחינת משכיות כסף, ובמקביל לזה ועמוק מזה, אבל ממש אותו דבר, מה שעובר זה ספירת החיים החוכמתית הגורמת למוטיבציית החיים החוכמתית, היא נודדת אליהם ושורה בהם, ואז מופיעים בהם פילוסופים, אנשי רוח ומדע ויוצרי דתות ותורות חיים. ביתי פה מקורות למטה, אני אקרא לכם קצת, כי זה אולי רב צדוק כותב את זה: משנסתלקה השכינה והנבואה מישראל, התחיל אצלם חוכמה יוונית, שהיא חוכמה אנושית. יש עוד מקורות לכך, שטלס זה הפילוסוף מבחינה היסטורית, הוא נחשב לראשון הפילוסופים, הוא הראשון באסכולה היונית, שהייתה האסכולה הפילוסופית הראשונה בהיסטוריה של הפילוסופים שהיא ביוון. וטלס, מייסד האסכולה היונית, הוא חזה מראש, על פי עדותו של הרודוטוס, את ליקוי החמה. כל פנים, היה מדען, היה חכם, והוא מציין את השנה שהוא חזה אותה כשנה הראשונה לגלות יהודה עם חורבן הבית הראשון. זו הייתה השנה שמבחינה היסטורית ככה זוכרים את ראשית פעילותו של טלס, שבה נפתחה פרשייה מפוארת של הפילוסופיה היוונית. אז זה ממש מתאים אפילו מבחינה כרונולוגית. אבל הם הוגים בתודעת החיים בתרבות אופפת אותם, אז באמת, אז נוצרים אז בד בבד עם העוצמות המדיניות והפוליטיות, נוצרים אז גם כן הוגים, אנשי רוח מכל הסוגים, אבל הם הוגים בתודעת החיים והתרבות האופפת אותם, והיא ביסודה מוחלשת, מטושטשת ומוגבלת בוודאות הערך המציאותי של עוצמתם או עצמותם הלאומית, התרבותית והאישית, וממילא מתוך כך בערך ההווייתי של המציאות כולה. הוודאות בזה, בעם ישראל, ישנה תודעת על שאנחנו עם השם, אנחנו עם הנצח. זה לא רק הנבואה שלנו אומרת את זה, זה המובן מאליו של החברה, וזה גם האמת. ומה שאחר כך יעלה אומר החיים של כל דורות האומה הזאת, גם למתבונן אובייקטיבי מחוץ לאומה הוא לא יכול להכחיש את זה. אבל עמים אחרים, האינסטינקט הקולקטיבי שלהם אומר שזה לא. אז כל הכבוד שעכשיו שהם בשיא הגל, אז הם מרגישים שהם גדולים מהחיים, והם באמת אולי גדולים מהחיים, מתנוצץ במה שגדול מהחיים, אבל הגל שלהם יעבור, ואז הם יהיו קטנים עד שהם לא יהיו קיימים, ואת זה הם יודעים מראש. ועל כן הם לא ממש ודאים בערך המוחלט של החיים, בטח לא שלהם. ולעולם מבשרו יחזה אדם אלוה ויחזה את כל המציאות כולה. תמיד זה דיברנו מההתחלה, שאדם נוטה לעשות הכללות מתוך אישיותו, וכשהוא עושה הכללות הוא מעיד על אישיותו, כמו שבין את הדמעות האלה, כולם שקרנים, אמר וכו'. אז ההכללות הן יותר ממה שמעידות על משהו אובייקטיבי, מעידות על המבנה הפנימי, על המבנה הסובייקטיבי. וכאשר בעומק נפשם הקולקטיבית הם חושבים שאין פה משהו סופי, אין פה משהו מוחלט, אין פה משהו נצחי, אז הם גם לא רואים את המציאות כברורה, הם לא חשים ככה, על כל פנים זה מתאים להם פסיכולוגית פחות. על כן הם הוגים בתודעת החיים והתרבות האופפת אותם, והיא ביסודה מוחלשת, מטושטשת ומוגבלת בוודאות הערך המציאותי של עצמותם הלאומית, התרבותית והאישית, ובהתאם אליה, ובהתאם לה, הם שופטים וחשים את המכלול של כל היש. ומתוך כך בערך ההווייתי של המציאות כולה. ובהתאם לכך עולות המסקנות שלהם. אלה יהיו חוכמות מסופקות. זה מה שנקרא חוכמות מסופקות. זה הביטוי, זה חוכמה מסופקת, זה במאמר שני פה אצלנו, כך הוא קורא לזה, לאחר שקבע אור הנבואה מצאו הללו חוכמות מסופקות. אתם יודעים מה זה חוכמה מסופקת? זה מה שנקרא אצלנו מדעים, הדברים שאתה מגיע אליהם על ידי בדיקה של סרגל ושרון והכללות אינטלקטואליות שנעשות על בסיס הנתונים הניסיוניים האלה. זה בלשון רבנו ועוד בעקבותה בלשון הרוחנים, זה נקרא חוכמה מסופקת. תראו, בגלל זה חשוב, אני מקפיץ לכם אותו מלכמן במאמר שני בסעיף חף. רב צדוק גם כן משתמש בביטוי הזה ואומר באחד מסבריו, מפאת שפע נבואה וגילוי שכינה שהיה אז בישראל, לא היה נחשב השגה דרך החוכמה מעצמו לכלום, כי זה השגה מסופקת. מה שאתה מגיע לזה באמצעים מדעיים בזמן שהייתה נבואה, בכלל החשיבו את זה, כי זה חוכמה מסופקת ואפלה מצד העולם הזה. מה שאתה מגיע מתוך התבוננות על העולם הזה והסקת מסקנות מזה, זה חלש, שאין יודעים אם היא השגה אמיתית, כי כל קונספציה מדעית, כל פנים הדבר הכי בריא בה, כיום ככה נגיד, ככה גם פילוסופיה של המדע למר, שמה שיש שיטה פילוסופית כזאת של שאומרת שמה זה מדע, מה זה דבר שעומד, איזה טיעון עומד בקנה מידה מדעי, זה טיעון שאפשר להטיל בו ספק. זאת אומרת שאפשר לפרוך אותו. אם אתה מעלה תיאוריה, אתה מעלה טיעון שאי אפשר לפרוך את זה, אז סימן שזה לא מדעי. כשאתה מלא טיעון ואתה רוצה שהוא יעמוד בקנה המידה המדעי, אז אתה צריך להגיד, תראה, אם תבדוק את זה במקרים האלה והאלה והאלה וזה לא יעמוד במבחן, הסימן שזה לא נכון. אבל אם אין מצב, כי אין שום דבר שלא תבחן, זה תמיד יהיה לך הסבר, הסימן שזה לא מדעי. אני עכשיו לא אעריך לכם להסביר במה שאמרתי לכם. זה נכון שיש תיאוריה כזאת והיא לא מטומטמת, יכול להיות שמי ששומע ברגע זה נשמע לא ברור. אני לא רוצה עכשיו שתשאלו אותי על זה, אני רק רוצה להגיד לכם שלפי זה המהות של החוכמה זה בתנאי שיכולה להיות מסופקת. אני לא יכולה מסופק את זה בכלל, וזה מתאים לביטוי של הקדמונים האלה שאני פה מצטט לכם, שאלה נקראים חוכמות מסופקות. אבל אני רוצה להתרכז אצלנו. להם בזמן העוצמות הרוחניות שלהם, אין להם את העוצמה שלנו, אין להם את החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, בטח לא גם כשהיא נגנבת באיזה מידה ועוברת אליהם, אבל זה לא אף פעם בצורה אותנטית כמו שזה אצלנו. ואז הם מוצאים חוכמות מסופקות. הביטוי הזה, חוכמות מסופקות, אני רוצה לעשות עליו קצת זום, רזולוציה, שימו לב, כי אנחנו לכאורה בנושא הזה של ספק, זה לא חדש לנו פה. אמנם הכוזרי, אמנם אמר הכוזרי לפילוסוף בתחילת הספר, שלא ישנה תודעה חוכמתית שבה אין ספק. אתם זוכרים? אתם זוכרים שהמלך אומר שם לפילוסוף, תראה, אין ספק. הוא אמר את זה, מה אין לו ספק?
שיש מעשה מסוים.
נכון. זאת אומרת, כי אני יודע אני בנפשי, כי נפשי זכה ומעשיי מכוונים לרצון האלוהים, ונתה תשובתי כי המעשה הזה אינו רצוי אף על פי שהכוונה רצויה. אם כן, אין ספק שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו. אין ספק? אולי דווקא יהיה ספק. הוא עומד מולך פילוסוף, אדם חכם, אינטליגנטי, אומר לך שהוא בטוח שאין מעשה רצוי. לא, אין ספק. מה אין ספק? עובדה שאין ספק. למה אין ספק? אתם זוכרים להם אין ספק? למה? מצד מה אין לך ספק, אדוני המלך? מה התשובה שלו? כי יש לי חלום. ובתביעה היסודית הזאת של נפשי אינני יכול להטיל ספק. אתם זוכרים? כי בעומק העניין, אם אני אטיל ספק בנטייה הנפשית היסודית הזאת, אז אני מטיל ספק ברצוני להקשיב לך, כי אני מתכחש בכלל לנטיית היסוד של הנפש, ואת זה אני לא יכול, ואף אחד לא יכול. אז הנה, תראו מה זה חוכמה שאין בה ספק. מה זה חוכמה שאין בה ספק? זה חוכמה של עצם הוויית הנפש. היא מתמשקת עם חוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. זה לא עניין של בחירה חופשית, זה פשוט טבע הנפש הוא כזה, ואי אפשר להתכחש אליו. אפשר לא להבין על מה מדובר, אפשר להבחין בממד הזה, כמו שהבחה, יש בן אדם, תסביר לו, יש פה גרביטציה, תסביר לו, הוא לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין. בסוף לא יצטרך להסביר, אבל לא באמת אפשר להכחיש את זה, לא בגלל שהוא לא מבין, אז זה משנה את העובדה שהוא בעצמו מושפע מזה. אז גם פה יכול להיות שיהיה בן אדם יקשיב מה שאנחנו נסביר פה, לא מבין, לא מבין, לא מבין. זה לא משנה בכלל, הוא בעצמו גם מושפע מזה, כי זה פשוט חוק טבע. וזה נקרא דבר בלי ספק, כי זו חוכמה שאין בספק. ויש חוכמות מסופקות. חוכמות מסופקות זה לא מה שנגזר מהממד הזה של החיים. כי גם אם ארצה לערער על תודעת היסוד של חיי ולהיות מסופק ביחס אליה, ועל כן להתכחש לה, אצטרך באותה מידה להיות מסופק ביחס אל נטייתי הספקנית והמתכחשת הפנימית שלי ולהתכחש לה. כי אם היא מטיל ספק, אני מטיל ספק, אבל אם אני מטיל ספק, אז אולי אני לא מטיל ספק, אז אולי הסימן שלא הייתה לי ספק. קיצור, אז אתה רואה שאפילו מבחינה לוגית אתה מגיע לטירוף אם אתה מנסה להתכחש למימד הזה של הנפש. כי גם היא לא מקבלת את כל תוקפה רק מנטייתי הסובייקטיבית. הנטייה שלי לחשוב, הנטייה שלי להטיל ספק, היא בעצמה נטייה פסיכית אצלי שנוטה להתייחס לשכל. ואם אני לא אתייחס לנטייה פסיכית שנוטה להתייחס לשכל ולהטיל ספק, אז אין ספק. וחזרנו חלילה לכך שאין ספק. ואם כן, התכחשות מעין זו היא סתם טירוף. וישנה נקודה ודאית מוחלטת, שמה שעושה אותה למוחלטת, דבר מוחלט, זה דבר שלו גם רצית להטיל בו ספק, אתה לא יכול. זו הדוגמה. בחלום, לו גם אם תרצה להטיל בו ספק, אתה לא יכול. זה נקרא מוחלט. והיא, מהי הנקודה המוחלטת? אוריינטציית החיים הפנימית, בה אין אפשרות להטיל ספק. אמנם ישנם חוכמות מסופקות, חוכמות שאינן עולות מתודעת החיים העצמית הפנימית, אלא מתוך תחושות, תחושת החושים החיצוניים, המדעיים, האמפיריים, הניסיוניים. הספק המהותי שבהם אינו נעוץ בשאלות האם מדדתי, זאת אומרת שנקראות בלשון החכמים, פוזרי, רבי יהודה הלוי ורב צדוק, אני מצטט לכם, כשהם קוראים לזה חוכמות מסופקות, לא מתכוונים להגיד, תשמע, זה לא בטוח שבדקת נכון, זה לא בטוח שחשבת נכון. לא זה מה שעושה את זה למסופק. הספק המהותי שבאמנונות בשאלות היא מדעת הנכון או קבעת הקביעה אינטלקטואלית נכונה, כי בתחום השימושי הטכני אפשר בהחלט להגיע לוודאות פשוטה באמצעות, באמצעות החוכמות המסופקות, אין בהם שום בעיה מבחינה מדעית. אך כזכור, הדיון בו אנו מצויים הוא אינו בתחום השימושי אלא בתחום התיאורי הנושק לתחום הערכים והמשמעות של ההוויה, לתחום המשמעות של ההוויה, המציאות והחיים. ובזה המדע האמפירי לעולם חסר ולעולם איננו בעל מידע מוחלט, כי תמיד ישנו מקום לרכישת מידע נוסף שירחיב את האופקים. אם אתה רוצה להבין את מהות היש, את משמעות היש, בשביל זה אתה אחד משתן. אם אתה רוצה לעשות את זה מבחינה ניסיונית, אתה צריך להכיר את כל מה שיש. איך תגמור להכיר את כל מה שיש, תחזור ואז נדון. זה ברור שאתה אף פעם לא תחזור, נכון? הם ידעו, תחיה 1,000 שנים פעמיים, גם 100,000 שנים פעמיים, גם אז יהיה לך עוד מה להמשיך להכיר. אז אתה אף פעם לא יכול להכיר מבחינה טכנית, פיזית, את המציאות. ואם אתה רוצה לקבוע קביעה הוליסטית, חובקת, טוטלית, את המהות של היש, היא מוכרחה להיות קביעה מסופקת בלבד. זאת אומרת, יכולה להיות השערה ותו לא. על כן כל קביעה כללית, הוליסטית, ככה זה נקרא, על בסיסו של המידע המדעי בלבד, זוהי קביעה מסופקת. אז שוב, לייצר מכוניות ולהטיס חלליות לירח, לא צריך מעבר לחוכמה מסופקת, אין בעיה עם החוכמה המסופקת. אבל כשאתה בא לדבר פה על משמעות החיים, על טעמם, על מטרתם, על עניינם, על מהותם, פה אין לך מה להגיד. כל פנים, אין לך מספיק נתונים, אם הנתונים הם פיזיים, טכניים. וזה בעצמו מעיד שאף פעם לא תגיע למסקנה על בסיסה. ואם תגיע למסקנה, היא לא מדעית. ואתה שב אל ההשערות שלך וספקולציות שלך. אמנם, כל תיאוריות ההסברה של המציאות החיצונית, הפיזית, נתונות וראויות לשינויים. זה גם כן עוד הספק, כי התפיסה המדעית היא התיאוריות המדעיות. גם הן עלולות מאוד לשינויים, כי הם מבינים, למשל, התפיסה הקוסמולוגית לפני 2,000 שנה, אז חשבו אחרת מה שחושבים כיום. ואפשר אולי להגיד שמדברים הכי יציבים במדע זה השתנותו. אך עולם הערכים שמתיית הנפש היסודית, הוא אינו משתנה ואינו ראוי להשתנות. מה אומר המדע? נחשוב מה אמר המדע לפני 5,000 שנה, לפני 2,000 שנה, לפני 1,000 שנה, לפני 200 שנה. התשובות שונות מאוד מאוד מאוד. אבל לפני 5,000 שנה אדם רצה להבין בדיוק כמו שהוא רוצה להבין עכשיו. אדם חיפש יופי בדיוק כמו שהוא מחפש יופי עכשיו. אדם רצה צדק בדיוק כמו שהוא מבקש צדק עכשיו. נטיות הנפש לא משתנות. ההיגדים הפרטיקולריים משתנים. נטיות הנפש היסודית בעולם הערכים שנגזר מזה, כי מה חשוב לך בחיים, מה שנפשך מבקשת. החלום שלך, נכון? החלום זה מה שמניע אותך בחיים, זה אף פעם לא משתנה, הוא לא משתנה ולא ראוי להשתנות. חלום השלמות שבאמת, והצדק, בטוב, ביופי, בגבורה, בשמחה, המעצבת מדיניות החיים המוסרית הערכית, הרצון להכללה, תביעת האחדות, תביעת האחדות, תביעת החיים והנועם, תודעות, מסד חוכמתית, אמונית, זו אינן ברות שינוי. המציאות הפנימית אינה מסופקת, היא ודאית. תודעת הערך של המציאות היא מוחלטת. ליוונים, יושבי הצפון, אין את תודעת ערך המציאות. הוויית חייהם אינה אומרת את זה. תרבותם אינה מבטאת את זה. הוויית חייהם ההיסטורית חסרת סיכוי לאומר זה. הם עולים, הם יורדים. מעל במת ההיסטוריה. אז למה שהם יחשבו שההיסטוריה מבטאת משהו מוחלט, ודאי, נצחי, בעל ערך טוטלי שממלא את הכל? הם לא חושבים ככה, כי הם לא רואים שזה ככה, כי מציאותם לא מידע שזה ככה, הם ידע את ההפך מזה. ובהתאם לעומר החיים ההיסטורי שלהם, עוד לפני שהם חוו את זה, הם כבר יודעים מה שיהיה, כמו שאני יודע שאני עומד למות. אז ככה הם יודעים שהם יודעים למות. ובהתאם לכך הפילוסופיה הפנימית. אמנם גם חוכמתם המסופקת החיצונית, זו החושית הממשית, היא קיימת כל עוד הם בעלי מוטיבציה לאומית, תרבותית כללית, המתבטאת במציאות, במציאות האימפריה שלהם. כי הן שתיהן אינן, הן האימפרטוריות שלהם והן האינטלקט שלהם, הפילוסופים שלהם. שני הביטויי אנרגיה האלה, הן מדינית והן רוחנית, הם אינן אלא מופע של זרם החיים הכללי, שבשלב זה עושה דרכו דרכם ופועם בהם כאחד. אך משיפסוק זרם פנימי זה, גם הכוחות האינטלקטואליים ידעכו, ומעט עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם. כמובן, מה כבר יכול המלך הכוזרי להבין בעומק תאומי כזה המתומצת במילים הספורות האלה? הוא בטח לא מבין כלום. אפילו את המושג הבסיסי הראשוני לדיון חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי הוא אינו מבין, כי כוונת החבר, החבר מתכוון בביטוי הזה תודעת על של החיות הכלל דורית ישראלית, ותועה המלך מן הסתם להבין את זה רק כאינפורמציה שקיבלה אישור בנבואה, כמו שאני חושד שהרבה מה יש לי פה חושב. על כן הדיאלוג ממשיך כפי שהמשיך. זאת אומרת, זה דו שיח של חרשים. זאת אומרת, כמו שהסברנו. זאת אומרת, זה לא חרשים, רק זה סגנון הסברה של החבר. הוא אומר את האמיתות שלו, וקודם מפציץ את האמת, ואחר כך אוסף את השברים של השומע שלו, ומנסה לשקם אותו. אז כן, על כן הדיאלוג ממשיך כפי שהמשיך, והוא חוזר ומצביע על ההישג שהמלך טועה לחשוב שאריסטו הגיע אליו על בסיס שיקולים לוגיים החולקים על האינפורמציה הזאת. הוא מקשה מדוע רלוונטית המסורת ומה למצבים המדיניים ולסקת מסקנות מדעיות הגיוניות. הלא אריסטו חשב על הנושא והגיע למסקנותיו. אדרבה, כאשר יש שכל אין צורך בשום מסורת, זה מה שחושב המלך, כי היגיון הוא אמור לאשר ולהכחיש את האינפורמציה המסורתית. זה שכיום אין יותר אימפריה יוונית ולא צצים פילוסופים מפורסמים, כלל אינו משנה לערך חוכמתו של אריסטו בשעתו. אז עונה החבר, ודאי שעובדות אלה משמעותיות לאיכות חשיבתו של אריסטו. אתה אומר שזה לא חשוב, אני אומר שזה כן חשוב, כי זה חושב על חוכמה מדעית, וזה מדבר על חוכמה מחוזקת לעניין האלוהי, והוא לא, לא מעריך שזה ששומע אותו לא שומע אותו כמו שהוא מדבר. כי רק משום שאותה תרבות בה הוא חי הייתה חסרת קבלה, כלומר חסרת אותה ספירת חיים מלאת עניין אלוהי בכל הווייתה, ומאלה חסרת תחושת הוודאות בו, רק משום שריקנות הערך האלוהי שבה לא מודע הקולקטיבי של החברה היוונית נתנה את תוצאותיה במסע תודעת החיים של היוונים, וביניהם גם במסע תודעת החיים של אריסטו, רק מתוך כך הוביל אותו חזון ליבו לנסות להכריע בכוח שכלו האקדמי את העניין. עיון הנובע מתוך אוריינטציית על מדולדלת, הווה אומר שאין המשך של עוצמת החיים, של החיות הכללית הנצחית האלוהית שבהוויה הכללית המתראה בטבעת עין פנימית שבלא מודע הקולקטיבי של האומה והתרבות, לא מהוויה מלאה אלא מצד הממד האקדמי השדוף והמסופק שאינו כולל ואינו יכול לבטא תודעת החיים היסודית הכללית עם נתוני יסוד אלה. היה קשה לו לצייר לעצמו, ככה הוא כותב פה הרבי יהודה הלוי, הוא מנסח את זה החבר, היה קשה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שכך קשה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם, וזה לא רציונלי וזה לא רציונלי, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד היקשים הנוטים אל הקדמות. אכן מבחינה לוגית שתי עמדות, עולם קדמון ועולם ברור, הן קשות להשגה. ומכל מקום, הדיבור על כך שיש כולו הוא ביטוי של רצון אלוהי חופשי, כלומר בריאה, הוא הרבה יותר מתאים אל התביעות הנפשיות של שלטון המוסר על החיים באופן טוטלי. ועל כן ברור שאסתטית הוא האמיתי. אם כן, טענתנו כי העולם ברור נובעת במלוא ודאותה מתוך חוויית החיים באופי מציאותנו. לנו זה פשוט מתאים לראות ככה את המציאות, כי אנחנו מנהלים את כל התרבות שלנו בתביעה מוסרית טוטלית על כל אופי החיים. אז טבעי לנו לחוד שהעולם ברור, אז אנחנו רואים שהעולם ברור, כי היינו בבריאת העולם, לא היינו, אנחנו עובדים עכשיו כל הזמן, אנחנו בבריאת העולם. אבל מישהו לא קר והתרבות שלו לא קר והוא אישית לא קר ויש לו דיסוננס מוסרי, יש לו הרבה סתירות ותודעת אחדות ומחויבות מוחלטת, אין לו לשום דבר, ומה פתאום שיחליט על בריאה? ושוב, אם החלטה על הקדמות הייתה לוגית, היא לא לוגית ולא יכולה להיות לוגית, אז אוריינטת סתכים, מי מדברת פה? הנטיות הפסיכולוגיות הן המדברות פה, הנטיות המוסריות הפנימיות הן המדברות פה, ומה שמתאים לאוריינטציית החיים זה מה שעושה רושם כסביר. תוכן המתגלה מתודעת העל של רצף הדורות של עם ישראל, תודעת הערך האלוהי המקיף כל, היא שאומרת שעולם ברור. סרט חיים זו אינה קיימת ברקע הנפשי והתרבותי של אריסטו, לכן על פי נטיותיה החושיות הפרטיות מצא בנפשו מנוחה דווקא ברעיון העולם הקדמון. הוא הרבה פחות מעיק מבחינת רגשי האשם, על כל פנים הוא מקל מעל הלחץ הפסיכולוגי שיש לך עם הכל פה ערכי ונפלא וקדוש, ואתה לא יכול ללכלך בזוהמה הנפשית שלך. אבל מי שדווקא נורא רוצה ללכלך שיבוא לו הארץ חור, אז יותר טוב לא להבין שעולם קדמון או החומר קדום, מה שאתה רוצה, העיקר לא ברור. ועדיין, אז זה מה שהוא עונה לו. זאת אומרת, אז זה אנחנו עכשיו, אני מסביר לכם את מה מתכוון החבר מתי שהוא אומר בסעיף סמכי. זאת אומרת, הקוזר אומר לו, מה זה קשור? זה שהיו בצפון, זה שלא, הם באימפריה הזו, אימפריה שם, מה זה קשור ללוגיקה שלהם? זאת אומרת, בטח זה קשור. זה מה שהוא עונה לו, בטח זה קשור. כי הוא התריח לצחבו מחשבתו, מפני שהוא הייתה בידו מסורת, ומי שיאמין בקבלתו. אבל שוב, לא להקשיב לזה באוזניים של אינפורמציה מסורתית, אלא הוויית החיים שהמסורת מבטאת, הקבלה שהיא כראיית העיניים, שהיא הראייה הפנימית, תודעת העל של החיים, החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, זה דבר אחד עם המסורת שיאמין בקבלתו. ומתוך כך, אז הוא אגב בראשית העולם ואחריתו, אז הוא אוקיי, חושב מה שהוא חושב, הוא לא ממש יכול לחשוב, אבל הוא מעיין בעניין, והיה קשה על מחשבתו לצייר ההתחלה בריאה, כמו שהיה קשה גם הקטמות, זה לא ברור, זה לא ברור, אז הוא נוטה יותר לצד הקדמות. אבל הכריע מחשבתו גרדה לצד הקדשה ונוצאים לקדמות, אבל זה לא הכרעה לוגית, כי אין. ועדיין המלך לא מבין מה אתה מדבר, מה וכי יש מופת בהכרעה, כי הוא לא מבין שהוא חושב שהוא נטה להכריע ככה. מה, אבל זה היגיון, זה לא מה שמתחשק לו, מה שיותר מתאים לו. יותר מתאים לי ש6 כפול 6 שווה 46. מה זה? זה לא עובד ככה, מתאים לי, לא מתאים. אבל לא, זה לא קשור. זה מה שהמלך אומר, עדיין אין המלך קולט את הרעיון העמוק שבדבריו של החבר. כי הוא סבור שניתן לה, להכריע את השאלה בעיון לוגי רציונלי. הוא מסביר לו חבר שהוא טועה, ואין אפשרות לעיון רציונלי להכרעה בסוגיה הזאת. טוב, הצלחתי. זאת אומרת, עד פה גמרתי